מאמר כ"ה קונטרס העבודה. שלום, יהודה גלעד איתכם. אנחנו לומדים מספר מאמרי הסולם, שחשוב שכל בן ובת ישראל יכירו את הדברים. מדבר על דברים שמאוד מאוד רלוונטיים לימינו וזמננו. עם כל יום שעובר הדברים רלוונטיים יותר ויותר. למה אותו אנחנו להסתכל בפנימיות הדברים ובנשמת היהדות, כדי שנוכל לבוא ולעשות את תפקידנו בעולם. אני קורא את המאמרים כדי שתוכלו לשמוע אותם מתי שמתאפשר לכם, ופותח, מסביר קצת. נתחיל. מאמר חשוב ונפלא, קונטרס העבודה, מגלה לנו כל כך הרבה סודות במציאות שלנו, איך עובד ההשגחה, ואיך מסודרים הכוחות בעולם, כדי שנמצא סוף כל סוף את המקום שלנו. המאמר הזה מוחלק לשני חלקים, מאמר ואז שוק של סיכום שעושה בעל הסולם ומסביר. המשך אנחנו נלמד חלק ראשון, ואחר כך בשיעור הבא נלמד את החלק השני. אז הנה, כותרות פנימיות, כותרת הראשונה, העבודה והמנוחה. כלכלת הבריאות מוצגת לעינינו אשר הזריזים משחיתים ומנצלים את האצילים. וכן ההשגחה העניקה את הזריזים שיהיו נזכרים, ואת האצילים שיהיו המפסידים. ותדע, שהזריזות הוא קו המידה אפילו בין בעלי החיים הנמוכים והן השרצים. שכל שרץ הנוטה לזריזות הוא מתפרנס על חיים של האצילים, ומכל שכן אצל מובחר היצורים. והיה זה משום שההשגחה מקפדת מאוד על העבודה והזריזות. ולפיכך, כל טובתה היא נותנת להזריזים, וכל רעתה שופכת על ראשי האצילים. אז מונח ראשון לפנינו, מושכל ראשון שאנחנו לומדים פה מבעל הסולם, אומר, השגחה מתגמלת את הזריזים ומענישה את האצילים. הזריזים הם אלה שפועלים בצורה מטרתית, ההפך מהאצילים. האצילים, אומר לנו הרבש, אלה שנמצאים בתענוג או נהנים בצורה מופרזת מהמנוחה. יש עניין המנוחה, מנוחה היא חשובה, אבל בתענוג מופרז מהמנוחה, מתאפיינים האצילים. והזריזים, על כן, יכולים בקלות לנצל את האצילים, כי הם, הזריזים, יכולים להציע פתרונות, למכור מוצרים בשירותים שהם הצליחו לייצר לאצילים שלא יכולים לעשות את זה בעצמם, ובכך לנצל אותם. כאילו, או שאנחנו יכולים להגיד שאנשים שהם יותר מהירים ויותר זריזים יכולים להביא אנשים פחות מפותחים שיעבדו בעסק שלהם, ואז בצורה כזאת הם כאילו מנצלים אותם, ויש עוד הרבה דוגמאות אחרות. אבל זה הרעיון. ואומר לנו בעל הסולם שככה זה גם נוהג בטבע, כי יש עניין, כי ההשגחה שנוהגת בעולם הזה היא מעדיפה את העבודה והתיקון. לכן הזריזים הם פועלים בקו עם ההשגחה בעניין הזה, לכן באופן טבעי הם עולים ורוכבים על הגל הזה של ההשגחה. הלאה, התרומת על ההשגחה. ומכאן צומחים אמנם כל מיני תרומות. ראשית, שהצילים מתרעמים תמיד, אשר רשעים בשלבי עולם השיגו חיל, כך כתוב בתהילים. והצדיקים מעונים מהרשעים, ואינם לוקחים בחשבון כלל את נקמת ההשגחה בעצלותם ובחולשתם. ופיראון ושכר הטוב שההשגחה נותנת להזריזים והגיבורים, כי הדבר זה הוא המסמר העיקרי אשר כל סדרה של ההתפתחות תלוי עליו. והשנית, אשר אפילו הזריזים אינם נוחים, כי בנפשם יביאו לחמם, ונמצאים תמיד במלחמות עם האצילים. זאת נקודה אומר לנו פה, יש תרעומת על העניין הזה בהשגחה, דהיינו, זאת ההשגחה. היא מעדיפה את הזריזים והסביר לנו למה. כי ההשגחה היא מעודדת את העבודה ואת את התיקון, את השיפור, את ההתפתחות. ולכן באופן טבעי, אנשים שזורמים עם זה ופועלים בכיוון הזה, ולא מעוקבים על ידי התענוג המפורס במנוחה, הם זוכים לדחיפה מצד ההשגחה. אז פה מדבר איתנו על שתי תרעומות עיקריות. אומר מצד אחד, אומרים האצילים, למה אנחנו נאנשים? ויותר מזה, יכול להיות שהזריזים האלה שמקבלים בונוס מההשגחה, יכול להיות שהם רשמים לגמרי. אז מה יש? איך זה עובד? זה דבר אחד. ודבר שני, אומר שגם הזריזים, שהם בסך הכל מרוויחים את כל מה שמרוויחים בכוחם עצמם, שהם פועלים לטובת הדבר, הם הופכים באופן טבעי לאויבים של האצילים. והצילים רוצים כל פעם להפיל אותם, כי איך יכול להיות שיש להם, ולמה הם מנצלים אותנו, למה יש לו כל כך הרבה כסף ומפעלים וכו' וכו', ולי אין כלום, הוא מנצל אותי. זאת מחלוקת משני הצדדים שלה, ככה אני מקצר. ממשיכים. מדוע ההשגחה מקולקלת? ויש להקשות סוף סוף. למה סדרה ההשגחה, החוק מקולקל כזה, ששום צד לא ייהנה ממנו כנל? והתירוץ הוא כי בדרכים לחוק ההתפתחות. או שהאנושות ירדפו זה את זה בכלכלת הגופין, או שירדפו זה את זה בכלכלת הנפשיות, דהיינו באידאות. כי ממש אותם העונשים שאנו רואים להצילים במלחמת החיים הגופניים, הנה, כמוהם, ממש נמצאים גם בחיים הרוחניים. אלא שדרך ייסורים מכין לדרך תורה. דהיינו למלחמה רוחנית. וכמו שהכל מסכימים, אשר מי שאינו רוצה לעבוד בתורה ותלמוד, ראוי לעונש שלו, שישאר בער ופיתי כל ימיו, ואין שום כתרוג על ההשגחה, על דרך זה שיחליפו את דרכיהם להעביר את המלחמה לחלק האידאה, ואז הכל יבינו את השגחתו יתברך, שהרוחה בטעם ובחשבון אמיתי. אומר לנו פה, תראו, אתם אומרים שההשגחה מקולקלת, אבל לא בדיוק, אתם לא בדיוק מסכימים עם האמירה הזאת, כי תשימו לב, כשאנחנו מדברים על כלכלת הגופים, אז פה נראה לנו דבר הזוי, כי אומרים, כן, האנשים האלה יש להם תכונה כזאת, אז למה הם נאנשים? ככה נולדו, כן? כמו שאנחנו מדברים, יש אנשים נולדים כל מיני נטיות. אומרים, מה אנחנו אשמים? זה הטבע, זה השלימות. אז למה אנחנו נאנשים על זה? זה דבר אחד. פה אומר לנו דבר נוסף. הוא אומר, כן, אבל תשימו לב, יש מקום שאנחנו מאוד מאוד מסכימים עם ההשגחה, בעניין האידי. אומר, אם אתה משכיל והשקעת במושכלות, אז באופן טבעי אתה מבין יותר. אתה מבין יותר, אתה יכול לפעול בצורה הרבה יותר מושכלת. אתה מסתכל לחיים בצורה אחרת, אתה הרבה יותר שלב וכו'. אז הוא אומר, בן אדם שלא למד, אין לך שום תרומת על זה שהוא יישאר טיפש, כסיל, או אחד שלא מבין, והוא יסבול מזה. זה ברור לך. אותו דבר פה, אותו דבר פה. תחשוב שגם בקרקעת הגופים, אתה תעביר אותה דרך הסתכלות האידאית, כמו שאתה מסתכל על האידאות והרעיונות והלימוד, כמו שאמרנו פה, אז אתה תבין שההשגחה לא טועה בעניין הזה, ושפועלת באותו עיקרון. זה שזה לא ברור לנו, זה מסיבה שלא למדנו את הדבר. ואם לא למדנו, אז מה נוכל להגיד? ברור שאנחנו לא מבינים. אז זה אנחנו מבינים. אז לכן אנחנו צריכים ללמוד את העניין. עוד דבר אמרנו פה, הוא אומר שבחלק האידאי, אותם היסונים שחווים אלה שהם בלתי מפותחים, כדוגמת האצילים, היא מביאה אותם בדרך ייסורים לדרך תורה. במקום הזה אנחנו מבינים. אנחנו מבינים שבן אדם, אם הוא לא יודע, אז הוא סובל, הוא מבין שהוא צריך לדעת. לא תמיד אנחנו מבינים את זה בכלכלת הגופים, כמו שאומר לנו פה. וכמו שאומר, אין שום כתרוג על ההשגחה, על דרך שיחליפו את דרכיהם להעביר את המלחמה לחלק האידאה, ואז הכל יבינו את השגחתו יתברך, שהרוחה בטעם טוב ובחשבון אמיתי. הלאה. שאלה, שואל פה בעל הסולם. למה יתברך אינו מקפיד על כבודו? ואין להקשות. זאת אומרת, יש פה איזושהי קושייה. ומתחילה, למה רצתה ההשגחה אשר הבריות לא יבינו אותה? והתשובה היא, אשר כל זמן שאין כלכלת הגופין מסודרת כהלכתה, שלא תהיה שום מלחמה בין הזריזים והאצילים, הנה אז שניהם באמת נגועי השגחה. אומר פה בסוגריים, כי מלבד שמלחמתם קשה הוא, הנה עוד לפעמים ממציאים גם האצילים איזו תחבולה ורומסים לאפר את הזריזים, וזה קם וזה נופל וגלגל מתגלגל בארץ. למדנו את זה במקומות אחרים. אז אומר פה, הנה, אז שניהם באמת נגועי השגחה. ובמצב כזה לא תהרה אמונה בהשגחתו יתברך. זולת למועטים ויחידים אשר משימים את עצמם כבהמה, מבלי לערער אחר מידותיו. ולפיכך, יש גם בדרך המקולקלת שכר גדול, בשביל העוצרים את עצמם בגבורה גדולה שלא לערער. ואין כאן שום הפסד כלפי החלשים שלא ימשלו הרוחם, מפני שאנשים שאינם מאמינים, אינם רואים לבזות את ההשגחה. אז מה אומר לנו פה במילים פשוטות? אומר לנו, כל עוד אנחנו נמצאים במציאות שאין סדר בכלכלת הגופים, וההשגחה מתראינו בצורה כזאת שהיא נראית לנו כאילו מקולקלת, אז יש פה רווח מסוים. מה הרווח? אז הרווח הוא בצורות. רווח אחד לאנשים המעטים, היחידים, שכן מאמינים, ולמרות שהם חווים במציאות הגשמית איזשהם תופעות קשות, הם מאמינים בהשגחה, ולמרות הדברים האלה, אומר פה שמשימים את עצמם כבהמה מבלי לערער אחר מידותיו. יש פה הערה קטנה שרומז על לשון הגמרא בחולין, אדם ובהמה תושיע השם, אמר רבי יהודה, אמר רב, אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. דיינו, הם אומרים, אנחנו לא יודעים איך ההשגחה עובדת, אנחנו מאמינים בבורא העולם שמנהל אותה טוב, ובזה הם מרוויחים שכר גדול. זאת אומרת, מרוויחים הרבה מאוד אמונה. זה דבר אחד. הרווח השני אומר, האנשים שממילא לא מאמינים בבורא, הם לא מאמינים בהשגחה. אז אין להם תרעומת. אז אין פה כבודו של הבורא נפגע. הם אומרים, כן, הבורא הוא לא טוב, חס ושלום, הוא עושה לנו כזאת השגחה נוראית. לא, הם לא חושבים, הם אומרים, זה הכל מקרה. ואנשים שרוצים להרוויח אמונה, אז הם מרוויחים את האמונה הזאת בלילות, כמו שכתוב, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, אז בלילה, בזמן ההסתרה, הם מרוויחים אמונה. ממשיכים. אין שאלת העבודה נפטרת. אכן, אל יקבו הצילים ומבלי עולם, אשר יבוא זמן ויהיה להם נייך דרוחה. על זה הזהירו לנו חז"ל בברכות. צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כי חוק הזה אשר הזריזים יבלעו חיים את החלשים, לא יבטל כל ימי השמיים על הארץ, שהוא מסמר ההתפתחות ואין קץ לגובה האנושיות. אומר פה כמה דברים. אומר, קודם כל, אנחנו מדברים על איזה שהם שלבים בהבנת ההשגחה, אבל תדעו לכם, החוק הזה לא ישתנה. כי הזריזים תמיד ידם תהיה על העליונה. למה? כי זה המסמר של ההתפתחות. צריך להתפתח, צריך לזוז קדימה, לכן כל מי שהוא זריז, הוא יתפתח. ואמרנו כבר במאמר ביקורת לשלום העולם, כשתיאר לנו את החברה העתידית, אמר שההשגחה תצביע לציבור מי הם האנשים שלא אמורים לקבל כבוד בחברה. מי זה האנשים האלה? אותם האצילים. כי ההשגחה ככה עשתה אותם שהם יהיו אצילים וממילא לא יוכלו להתקדם כמו אנשים אחרים. ככה זה גם יהיה בחברה העתידית. ואומר פה, אין קץ לגובה האנושיות. דהיינו, אין קץ לגובה התפתחות של האנושות. האנושות יכולה להתפתח בלי קץ, שזה מעודד. עוד אומר לנו פה דברים. אומר, האצילים לא יסקו ולא צריכים לצפות שיהיה להם נחת רוח מתישהו, שהכל יעשה בשבילם. לא, אם אתה אצל, אתה תהיה תמיד האחד שהזריזים בולעים אותך חי, כי אתה חלש. וזה חוק ההתפתחות שתמיד יעמוד בצורה כזאת. באיזה סוג של עבודה? יכול להיות שזה בעבודה למען הציבור. זה היום אנשים בולעים אנשים בגלל שהם רוצים לפרטיות שלהם. אבל בעתיד, כשכולם יפעלו לטובת הכלל, אז הזריזים יבלעו חיים את החלשים בעבודה למען הכלל. כי זה מה שיהיה חשוב. אז זה דבר שאומר לנו פה גם כן. ממשיכים, מלחמת החיים של העתיד לבוא. ואם תאמר, אם כן, מה הרווח? כיוון שאפילו בגמר התיקון לא יהיו לנו שום הנחה ומנוחה. כן, אנחנו כל הזמן צריכים להתפתח, כל הזמן צריכים לרוץ. מה הרווח? והתשובה, כי באמת יינה גם אז אותה מלחמת החיים, ואותו הצער של החלשים הולכי הנמושות. אולם, הרווח הוא, כמו שתראה, אשר הרוטשילדים אולי מתעמלים יותר בעסקיהם מן הפועלים העניים, עם כל זה, הכל מקנים אותם. והטעם, משום שאין לעמל שום חשבון, רק לא יוצא מהעמל. כי הרוטשילדים מוצאים מעמלם כל הנועם וכל העונג וכבוד. מה שאין כן, אני מוצא כל עמלו על קיום גופו מתוך שפלות. ובמקום שמלחמה והניצוח הוא בפתרון הפרובלמה של קיום הגוף על האדמה, להמציא את היום יומיים, מתאברת המלחמה על השגת דברים יקרים בפרובלמה הגבוהה הנפשית. אתה שואל אותי מה הרווח, אם אנחנו כל הזמן צריכים לעבוד? אני אסביר לך. קודם כל, הרווח הוא במה שיוצא לך כתוצאה מהעבודה. אז אין צורך לבכות על העבודה עצמה. צריך לראות מה אתה מרוויח. ומביא לנו דוגמה. הוא אומר, הרוטשילדים, כולם מקנים אותם. זאת אומרת, הם לא רק יש להם כסף, יש להם גם הרבה כבוד. אבל הם עובדים הרבה. הם עובדים הרבה מאוד. רק מה? כשהם מרוויחים, הם מרוויחים המון. והרווחים שלהם, הם נותנים להם את כל הנועם והעונג והכבוד, כמו שקורה לנו פה. מה שאין כן, בן אדם עני, הוא גם עובד, אבל מה שהוא עובד, זה רק מתעסק בענייני הקיום שלו, שיהיה לו ממשכורת למשכורת, או מהיום למחר. אז הוא אומר, במקום שהמלחמה, דהיינו העבודה והניצוח והרווח, יהיו בפתרון הבעיה הקיומית, הם צריכים לעבור לפתרון בעיות הרבה יותר משמעותיות, ופה קורה לפרובלמה הזאת, לאתגר הזה, הפרובלמה הגבוהה הנפשית. דהיינו, אתה עובד, אז היום אתה עובד לדברים גשמיים, דברים פשוטים, אבל מחר אתה תעבוד להשיג דברים הרבה הרבה יותר גבוהים. כמו שהרוטשילדים גם עובדים קשה, אבל מרוויחים המון המון המון. ולא רק כסף לחיות להיום למחר, אלא כל הנועם וכל העונג והכבוד. אז זה הרווח. תמיד תהיה עבודה, אבל רמת רווחים תהיה אחרת לגמרי. ממשיכים עם. אף על פי שהעמל שווה והשכר משונה. כל העמל מרוויח אם מעט עם הרבה, דיינו לפי הסוג של העבודה. כי הפועל הפשוט למשל, אם ירבה על עבודת חברו ב-50%, למשל, שיעבוד י"ב שעות ביום, לא ירוויח יותר מ-50% שירבה. מה שאין כן, הסוחר והבנקיר, הבנקאי, אם ירבה ב-50% חריצות יתר מחברו, ראוי להרוויח משום זה פי 10 על חברו, מפני שסוג העבודה והעמל מונח בשכל, שהעדפה של משהו מכפיל הרווח בסכום ניכר או מסוים. ואין צריך לומר באותם שתורתם אומנותם. נמצא, המוסיף 50% יגיע יותר מחברו שמרוויח משום זה פי 1,000, כי הם מהם כל הגדולים ואנשי השם כנודע, לכל המשכיל, על דרכה. עם כל זה, כמעט שאין בחירה לאדם בדבר הסוגים, מפני שתלוי הרבה במין ההכשרה שקנה מאבותיו ומסביבה. נפלא. אומר לנו פה, תשימו לב. אנחנו דיברנו עכשיו על עבודה. אתה עובד, אתה מרוויח. כל השאלה, במה אתה עובד? אומר, אם אתה פועל פשוט ותרוויח 50% יותר מהחברים שלך במפעל, כל מה שתרוויח זה 50% יותר משכורת לאותו יום. אבל אם אתה מתעסק בשווקים פיננסיים, ואם אתה תשקיע יותר מהחברים שלך בתחום, אתה יכול להרוויח הרבה יותר. למה? מסוג העבודה. אומר פה, בגלל שהעבודה הזאת לא היה בשכל, זאת אומרת, זה כאילו סוג של מכפיל רווח, כי אתה יכול להפליג הרבה יותר בצורות העבודה והרווח. הוא אומר, כל שכן מי שמתעסק בתורה. אם יש איזה חכם שמשקיע 50% יותר מחבריו החכמים, יכול להרוויח פי 1,000. וכבר שמענו ששואל רבי חיים ויטל את הארי הקדוש, במה זכית בכזה גילוי עצום? אז מה התשובה של הארי הקדוש? פשוט מאוד. התייגעתי יותר מכל בני דורי. פשוט יגעתי יותר, אז קיבלתי הרבה 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 יותר. עם כל זה, אומר לנו בעל הסולם, הדברים האלה תלויים בכל אופן בשני דברים. יותר נכון, בדבר אחד, בסביבה שלך, אבל הסביבה שלך היא בבית אופנים. סביבת האבות שלך, דיינו הירושה הרוחנית שלך, כן, לאיזה עם נולדת, לאיזה משפחה נולדת וכו'. הדברים האלה תמונים בך, ובסביבה שבה נולדת, הסביבה החיצונית שלך, של הציבור שבו אתה חי. אז במילה, הדברים האלה יוצאו ממך מהכוח אל הפועל, את העבודה שבה אתה מתעסק. צריכים לשים לב שהיום העולם הוא קצת יותר פתוח לעניין הזה. יש ניידות הרבה יותר גבוהה, שלא כמו, לדוגמה, בימי ביניים, שבן אדם היה נולד באיזה כפר, וכל החיים שלו הוא היה יודע בדיוק מה יהיה לו בעוד 50 שנה, אם הוא לא ימות. למי הוא יתחתן, כמה ילדים יהיה לו, באיזה עבודה הוא יעשה. יעסוק, באיזה עבודה יעסקו ילדיו ונכדיו וכו'. דברים לא השתנו הרבה, לא הייתה ניידות. היום יש ניידות מאוד 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 גדולה. אנחנו רואים, אנשים עוברים מלהיות עניים להיות מאוד עשירים, להיות בורים להיות מאוד מושכלים, לאנשים שמתעסקים מאוד עם פרטיות שלהם, מתעסקים עם דברים שהם ענייני הכלל ועבודות ציבוריות וכו' וכו' וכו'. כי יש לנו יכולת כזאת, וזה אכן דבר שמדגיש לנו שאנחנו כן יכולים לבחור בסביבה שלנו, והסביבה שלנו ממילא תוציא מאיתנו מהכוח אל הפועל את הדברים התמונים בנו, והעבודה שאנחנו ממילא צריכים לעשות בחיים, אז היא יכולה להביא לנו פירות כאלה או פירות אחרים, וכל אחד צריך לשקול מה שווה. השעבוד והחירות. ואין פירוש של חירות המובטח לעתיד כמין מנוחה. שכל יומו של אדם יצורף מאכילה ותענוגים ושכיבה על צפות, כי זהו שקר מסוכל. כי העמל לא יושבת מן הארץ, אלא כל עניין השעבוד שאנו מרגישים כי היום הוא בשביל שאין אנו מרגישים את תועלתו. כי העמל שאינו מביא את שכרו המותם לו והמשוער, הרי זה שעבוד רע, המרגיז מאוד את עצבנו. מה שאין כן, בעמל המביא משלם את שכורתו, ואין צורך לומר בשיעור של עודף על הוצאתה של היגיעה, שבזה אין לנו שום הרגש של שעבוד, והוא נקרא חירות ממש, כי הוא מתעמל מרצונו הטוב. אז הנה מסביר לנו בעל הסולם את מושג החירות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חירות כאיזשהו מושג נעלה, וחירות של העתיד לבוא, אבל שימו לב, החירות הזאת זה לא חירות מעבודה. אז מהו בדיוק השיעבוד שאנחנו חווים אותו היום? הוא אומר, פשוט מאוד, השיעבוד הוא כשאתה עובד ואתה לא רואה מה הרווח של העבודה, אז כאילו אתה עובד בשביל מישהו אחר, אתה לא רואה את הטעם בעבודה הזאת. זה נקרא שיעבוד. אבל אם אתה מקבל שכר, ויותר מזה, אם אתה מקבל שכר עודף על העבודה שלך, אתה יודע שעכשיו אתה מתאמץ מאוד, אבל יהיה לך שכר גדול מאוד, אז איזשהו שיעבוד זה? זה ממש לא שיעבוד. זה נקרא ממש חירות. אתה מרצונך החופשי פועל את הדבר הזה. כי יוצא לך מזה הרבה רווח. ממשיך ואומר, למשל, אם מעבידים את הפועל בעד אותו שכר, בעד אותו שכר יומו, עוד שעות מיותרות, הרי מעבידים אותו בפרח, ומשעבדים אותו יותר מדי. אולם, למשל, אם משלמים לו בעד השעות היתרות מחיר של יום שלם, אז אין לנו משעבדים אותו כלום, מפני שהפועל עובד כאן מתוך רצונו ובחירתו חופשית. והוא שאמרנו שבשעה שאדם מבין את התועלת היוצאת לפועל מן העמל, הרי זו חירות גמורה, ואין כאן משום שיעבוד כלל, מפני שבשעה שהעמל ושכרו המה גומלין זה את זה, נודף העמל מפני השכר, כי הנדף הגיעת לעיסת השיניים מפני המאכל הנעים. שלא ייתכן לומר כלל על האוכל לתאבון שהוא מתייגע מנהנוע לחיים, כי אין הגיעה במקום תענוג וכולו חירות ונועם. אך, תראו איזה יופי, איזה מושג מהמם. אומר לנו בעל הסולם, תראה, מה אתה כל כך פוחד מעבודה? זה הכל עניין של התייחסות שלך. אם אתה רואה שאתה מרוויח, כמו שאתה הולך ואתה עושה ריצה, ויש לך עניין בלרוץ, אז כל ההגיעה שלך וכל זה שהריאות שלך שורפות, והשרירים ברגליים שלך שורפים, ואתה כמעט נחנק ואתה זה, לא, אתה ממש נהנה, כי אתה יודע מה יוצא לך מזה, יוצא לך איזושהי כוח גבורה, יוצא לך בריאות, יוצא לך זה שאתה מפיק יותר חמצן מהדם שלך, הרמות ה-VO2 שלך עולות וכו' וכו' וכו', ואתה מאריך שנים. אז איזה מין, אתה לא מרגיש בזה שיעבוד בכלל. ודברים אחרים. דברים שאנחנו הרבה פעמים מבקשים מהילדים שלנו לעשות מה שאומרים, אין לנו כוח. כי הם לא רואים את הטעם שיוצא להם מהדבר הזה. אולי צריך יותר שיחה ולהסביר להם את העקרונות ואת ההגיונות שיש. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים הרבה יותר להתעסק בערכים שלנו, ואז לראות איך המעשים שלנו הם נובעים ותורמים לאותם הערכים. ואז אנחנו לא נרגיש שיעבוד בכלל, כי אנחנו נראה שכל הזמן אנחנו מרוויחים. אז איך זה מסתדר עם זה שבאדם צריך לעבוד למעלה מהדעת וללא טעם ולראות שהוא לא מרוויח כלום? לא מרוויח כלום לפרטיות שלו, אבל הוא מרוויח קשר עם השם. הוא מרוויח אהבת הכלל. וזה כבר אמר לנו באותו מאמר ביקורת לשלום העולם, שהמערכת האלטרואיסטית שמבטלת את הטבע האנושי להרוויח דברים, היא לא תעבוד. אי אפשר. אפילו חינוך של דורות יכול ליפול בשנים בודדות, כמו שקרה בגרמניה. אנחנו כן רוצים להרוויח, אנחנו כן רוצים, יש לנו עניין בלהיות זריזים, ככה ההשגחה מסודרת. אבל מה להרוויח? להרוויח ערכים. להרוויח ערכים כלליים, לא רק דברים פרטיים. ופה נותן לנו, מסביר לנו שככה הדברים עובדים, ואין לברוח מזה. אם אתה עובד, אבל אתה מבין מה אתה מרוויח מהעניין, אולי אתה מדמיין את השכר המקווה, אז העבודה היא לא שיבוד, היא חלק מהחירות שלך, כי אתה החלטת ועכשיו אתה פועל את הדבר. כי כמו שהחלטת ללכת לאוניברסיטה, ואז אתה מכריח את עצמך לעשות שיעורי בית, ועבודות שונות, גם כשאין לך כוח, האם זה שיעבוד? האם זה כפייה? לא, אתה פועל את הבחירה שלך ללמוד באוניברסיטה. זה הרעיון. ממשיכים הלאה. המלאכה והרבנות. מביא לנו מובאה. אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. כתוב באבות, פירוש. כי כל טוב של רוחניות מכריע עולם מלא של גשמיות. ועל כן, עיקר ההצלחה בכל עסק תלוי במידת רצונו והאהבה, שלא במידת העמה לבד. על כן, מחויב לאהוב את המלאכה, ועל כן, מתעלה על חברו למקצוע. איזה יופי. אומר לנו בעל הסולם, אתה רוצה להצליח? אתה רוצה להיות יותר טוב מאחרים? תדע לך, זה לא רק תלוי בכמה אתה משקיע, אלא תלוי ברצון שלך, ברצינות שלך, ובאהבה שיש לך לדבר. וככה, אם אתה, ועל כן, אם אתה רוצה להצליח יותר, אתה מחויב לאהוב את המלאכה. זאת אומרת, אי אפשר רק לעשות דברים מכפייה, כפויים, ורק מתוך התגברות על העצלות, אלא צריך לאהוב את הדבר. אז כדי להתעלות על חברו, אתה צריך לאהוב את המלאכה, והיפוכה, כותב בנו בעל הסולם, היא הרבנות. כי בזה מחויב לדייק דווקא שלא יתעלה על חברו למקצוע. ואומר הטעם, משום שהרבנות מקברת בעליה. ככה כתוב בפסחים. פירוש, כי המנהיג היותר עליון, הרי צורכי ציבור מוטלים עליו ביותר, ואם כך, נקברים כל כישרונותיו עצמו, שאינו יכול לפתח אותם. כמו שאמרו זל בסנדרין, הטל אליהם צורכי ציבור, והם הקלים מעליהם. ועל כן, מי שהרבנות אומנותו, על כל פנים, צריך לדגדג שיהיה מנהיג היותר קטן, באופן שלא יזיק לכישרונותיו עצמו, והעצה לזה היא פשוט שיסנה את הרבנות, וממילא לא יתעלה על חברו כמבואר. וואו. לבאר את העניין הזה ביחס למה שאמרנו קודם, אז הוא אומר שבעניין הרבנות, שזה עניין של הנהגה, כן, אומר המנהיג הגדול יותר, אז הוא מקבל, הוא יורש את כל צורכי וחסרונות הכלל. אז במילא הוא צריך לפעול לצורכי הכלל. זאת אומרת, הוא לא בא להביא לידי ביטוי את הכישרונות הפרטיים שלו, כי למעשה הוא לא מרגיש את הצרכים הפרטיים שלו כמו שהוא מרגיש את צורכי הכלל. הוא מרגיש את צורכי הכלל. זה, בעניין הזה צריך לראות שדווקא ברבנות לא כדאי לך ללכת ולהיות יותר גדול מחברך ברבנות, מחבריך ברבנות. כי אם כן תהיה, אתה תתעלה כמנהיג, וממילא תירש את כל הצרכים של הציבור, ומילא אתה תוכל להביא את הכישרונות שלך לידי ביטוי, ככה אומר לנו פה על כל פנים, ואומר, צריך לדגדג שיהיה מנהיג היותר קטן, באופן שלא יזיק לכישרונותיו עצמו. והעצה, כמו שאומר פה, זה לשנוא את הרבנות. מה זה לשנוא את הרבנות? להתרחק מהרבנות, להתרחק מהנהגה. ובצורה כזאת לא יתעלה על חבריו. איך לא יתעלה על חבריו? זאת אומרת, אם הוא ברבנות, והוא שונא את הרבנות, אז הוא לא יואב אותה מאוד כמו המלאכה, וישקיע בה ויתעלה על חבריו, אלא ייקח על עצמו איזשהו, כך אני מבין זה לפחות, ייקח על עצמו איזשהו מנהיג, איזושהי הנהגה, איזשהו תפקיד, יפעל בתפקיד הזה, וככה יוכל גם לפתח את הדברים, הכישרונות הפרטיים שלו. לא כל כך ברור. ממשיכים. ופה מסתיים החלק הזה של המאמר. החירות המקווה. החירות המקווה היא שהעומל יביא את תועלתו היוצאת מעמלו, שאז נמצא עומל מתוך בחירתו החופשית. ואז מוכן לפתח את אותם הכישרונות הספציפיים שיניקה לו השגחה, ולא ידעך החלש מפני התקיף ממנו, כמו הדגים בנהר. וכל עוד אשר ההתחרות סובבת על עסקי התקיימות ההכרחי, נמצא כל יחיד מוטל למדרס הציבור, כי מקבר את כישרונותיו הספציפיים, הטבעיים, מפני השתוות עמלו לרצון הציבור הרחב, שיקבלו ויתנו לו התקיימותו בתור חליפיו. אז בוא נראה שאנחנו מבינים את זה, וגם נקרא את מה שבא לסולם כתב פה בכתב יד קודשו. הוא אומר, אז מה החירות המקווה? החירות המקווה שאתה תביא את כל הכישרונות שלך למען הכלל. יותר מזה, תביא את התועלת היוצאת מהשימוש בכישרונות שלך למען הכלל. ואז, כשיש תועלת מהכישרונות שלך, ואתה רואה את התועלת הזאת, אז ממילא, כמו שהסבירו לנו קודם, נחשב שאתה עובד מבחירתך החופשית. וכשאתה רואה שהכישרונות שלך מביאים תועלת, שהם תומכים בבחירה החופשית שלך, אז אתה מוכן לפתח את הכישרונות המיוחדים שהניקה לך השגחה. מתוך זה שאתה חווה את ההשגחה על בשרך, אז אתה מפתח את הכישרונות הספציפיים שלך. ואומר לנו פה עוד דבר, לא ידעך החלש מפני התקיף ממנו, כמו הדגים בנהר. דיינו שלכל אחד יהיה מקום, כל אחד יש לו כישרונות מיוחדים, וכשהוא ישתמש בהם למען הציבור, אז במילה הציבור ייתן מקום לכל אחד. אומר, אבל, כל עוד אתה נצרך לציבור כדי שיפרנס אותך, זאת אומרת, אתה צריך ללכת לעבודה שמישהו ירצה לקחת אותך לעבודה, ירצה לשלם לך כסף. אז מה קורה? שכל יחיד הוא מוטל למדרס הציבור. זאת אומרת, אם עכשיו רוצים לפנות שכונה בשביל לבנות את סטדיון, כן? והאנשים שחיים בשכונה הזאת, אין להם איזה שהם יכולת פוליטית מיוחדת או יכולת כלכלית מיוחדת כדי להתנגד לדבר הזה, אז הציבור, המושל, יעביר אותם ממקום למקום, או דוגמה אחרת שאתם רוצים, כן? ואז מה שיקרה, שזה גורם שהכישרונות המיוחדים של אותו חלש, הם נקברים תחת מה? תחת צורכי הציבור. הוא לא מחליט מה יתפתח אצלו, איזה דבר מיוחד יתפתח ממנו. אלא הציבור מחליט מה שהוא צריך עכשיו, וממילא הציבור ידרוש ממנו שהוא יעבוד בעבודה כזאת או עבודה אחרת. כמו שאני זוכר שהלכתי לצבא לפני הרבה שנים, והייתי מהנדס תוכנה כזה מתקדם, והצבא בדיוק היה צריך מאוד מהנדסי תוכנה. וכשבאתי לקצינת מיון בחיל אוויר, אז היא אמרה לו, אתה הולך להיות איזה טכנאי של איזה משהו במטוסים, ופגשתי אנשים שרצו להיות נהגים, שאליהם אמרו, אתם תהיו מהנדסי תוכנה, והם אמרו, אנחנו בכלל רוצים מחשבים, אנחנו לא יודעים מה זה מחשבים. אז יש פה איזשהו בלבול של יש אנשים שיש להם כישרונות מיוחדים שהם באים להביא לעולם, אבל הכישרונות האלה לא התפתחו, כל עוד האנשים האלה נתונים לצורכי הציבור, וצורכי הציבור יכולים להיות כלליים ויכולים לדרוש עכשיו אתה תעבוד פה, אתה תעבוד שם. אז מפה אנחנו מסיקים שכל אדם צריך להתפתח בצורה מספקת כדי שיוכל כן לפתח את הכישרונות שלו. יש עניין של לעשות עבודה כללית, כי בלי זה אני לא יודע מה הכישרונות המיוחדים שלי, ואני לא יכול להביא אותם, אין לי סיכוי להביא אותם לידי מימוש, לידי ביטוי. אז זה עוד דבר, אבל לא מזכיר את זה פה, רק אומר פה איזשהו מבנה כללי. עכשיו, כותב פה בכתב יד קודשו, בפירוט על העניין הזה, וכותב, שעיבוד היחיד, אין האדם לומד את עצמו אומנות, כזו שיש לו נטייה אליה, או גם מעלה ספציפית מלידתו, אלא לומד מלאכה כזו אשר רצון הציבור מכריע עליו. די ברור. כלומר, אשר משלמת היטב ומבטחת לבעליו את מידת התקיימותו. ואין הסטודנט לומד את החוכמה, מה שליבו חושק, אלא מה שהציבור רוצים. ואין המחבר כותב מה שהוא מוציא בו תועלת, אלא מה שהציבור רוצים בו. באופן שאין לך שום בן אדם שיהיה לו בעסקיו בחירה חופשית. אלא כל עוסק ועוסק הוא משועבד לרצון רוב הציבור כעבד נרצע. אז תגידו, זה קצת שונה היום וכו' וכו'. זה לא כזה הרבה שונה, נכון? כמו שאמרתי, יש לנו הרבה יותר ניידות בדברים האלה. אבל ממילא אנחנו עושים דברים שנצרכים לציבור. בן אדם שעכשיו רוצה להצליח במסחר אלקטרוני. הוא רוצה למכור איזשהו מוצר, הוא רוצה למצוא איזשהו מוצר מגניב, או לבנות מוצר, ואז למכור אותו לכל העולם. אז ממילא הוא צריך למצוא מוצר שרוב העם רוצה, רוב הציבור צריך. אבל לא סתם דברים שמתחשקים לו. תגיד, כן, אבל מתחשק לי ממילא מה שהציבור רוצה. זה בדיוק הקטע. אנחנו משועבדים לצורכי הציבור. ממשיכים. הנזק משעבוד היחיד. ויש כאן בית נזקים גדולים. האחד, אשר אותם החוכמות והמושכלות שעדיין רוב החברה אינם חושקים לדעתם, הרי נמצאים במצב של נסיגה אחורנית, כי אין להם קופצים שילמדו אותו. פשוט. כן? אומרים, אם הציבור עכשיו מתעסק בחיצוניות, אז ממילא הוא לא מעוניין לפתח פנימיות, אז ממילא אין מספיק אנשים שילכו ויפתחו את הפנימיות, וילמדו את הדברים האלה, כי הציבור לא צריך. באמת רואים את זה. והוא אומר את זה במאמרים אחרים, ואנחנו רואים את זה בספר הזוהר, במאמרים שאנשים שמחזיקים את סודות התורה ואת הפנימיות, הם המזולזלים ביותר בדור, ואנשים שלא מחשבים אותם ושדשים בהם בעקב. כי העולם יותר נמשך לחיצוניות. הלאה. ונזק הבית, אשר אפילו אותן החוכמות הנצרכות לציבור שאינו מפותח, גם אם אינם מתפתחות יפה, ביות שכל אומן עוסק במקצועו שאינו שלא מטבעו, אלא מבטל את נטייתו הספציפית המלאה הצלחה לעניין ההתפתחות המקצוע, ביותו בחינת החבל שימצאו לו מורישיו. והוא מוכרח לסוק את שלשלת בעל כורחו ומעביד טובה הרבה מהעולם. בסוגריים כתוב פה, ויתכן וקטעים אלו הובאו על ידי רבנו להשלים מאמר זה. עיין לכמה מסיכום המאמר שרבנו מביא בסופו, אנחנו נלמד בשיעור הבא, עניין שעיבוד היחיד שלא הוזכר במאמר עד הלום. אז מה אומר הנזק השני? שאותן חוכמות הנצטרכות לציבור שאינו מפותח, גם הם אינם מתפתחות. ומה הנזק הבית? נזק הבית אומר שאפילו אותם חוכמות שצריכות להתפתח לא מתפתחות כראוי. למה? בגלל שיש פה חוסר איזון. יש פה אנשים שעוסקים בלפתח את אותם החוכמות שכן הציבור צריך, אבל האנשים האלה בכלל לא נועדו לדברים האלה, הם בכלל נועדו לדברים אחרים. למה? למה הם מתעסקים בדברים שלא שייכים אליהם? כי זה מה שציבור צריך. והאנשים האלה בכלל הצלחתם במקום אחר. אז צריך לשים לב שהדברים תלויים בנו, בציבור. יש דברים שלא מתפתחים, כי אנחנו לא מתעניינים בהם. זה כמו צרכנות פשוטה, אם אתם רוצים. אם עכשיו אתם צורכים דברים מסוימים, אז תהיה להם ביקוש. אם אתם רוצים להחרים אותם, אז לאט לאט הביקוש שלהם יכול לחדול, אבל ממילא אתם יכולים לעשות את החלק שלכם בעניין. אז עד כאן, חצי המאמר הזה מדבר על ענייני ההשגחה בעניין העבודה, ומה, איזה דינמיקה של עבודה מצופה מאיתנו היום ובעתיד, ואיך אדם צריך לבוא לידי ביטוי ולהביא לידי ביטוי את הכישרונות שלו, והיום באמת יש לנו יכולת כזאת. בכל אופן, מה שאנחנו כן צריכים להתעסק בו, זה להתעסק בחוכמה הפנימית, שהיא מביאה לנו את התועלת המערבית בעולם, כדי שאנחנו נוכל להגיע לאותן מציאויות אוטופיות שכל אחד יכול לבוא לידי ביטוי, בצורה מושלמת, כפי שידע לו השגחה, ויוכל לזכות לחירות. כל טוב.